אנחנו בקטע של המבחנים האחרונים שעושים לבן מלך, אם הוא רואה להיות מלך. מחנו אותו אם הוא יודע לסדר את, את הגן בצורה כזאת שמי שנכנס לשם, שלא יצא, כמו שאומרים, בבעלה, שלא יצא לברוח, וזה הוא תיקן. הוא שם כל דבר במקום. מה קורה ששם כל דבר במקום? הוא לקח את האדם שעמד, את התמונה, את הציון של האדם שעמד מחוץ, מחוץ לגן ושם אותו בפנים. דיברנו על זה, האדם הזה היה כתוב עליו, היה כתוב על התמונה שהוא מלך שבזמנו היה שלום, לפניו היו מלחמות ואחריו יש מלחמות. בזמנו היה שלום, מזכיר את שלמה המלך. כתוב בסוף הסיפור, ביערות, בסוף הסיפור, שזה השבת. אם המלך הזה שמסדר את הגן זה השבת, זאת אומרת שהגן עצמו זה כל העולם כולו. דיברנו על זה גם שיש ביטוי במדרש, מקום גינוניה. זוכרים שדיברנו על זה? גינוניה זה מקום מפגש, שכל מיני, זה כמו הייד פארק עתיק, שכל אחד יכול לבוא ולדבר, אבל זה לא שאחד נותן הרצאה וכולם מקשיבים, אלא שמדברים, משוחחים כולם ביחד. זה נקרא גינוניה. זה מגן שכולם באים לדבר ביחד. והגן, המדרש אומר על העולם הזה שהוא גינוניה שבו נפגשים שני דברים. שמצד אחד יכולה להיות בו השראת השכינה, מצד שני יכול להיות בו חטאים בעוונות וכל מיני דברים עקומים. וזה המפגש, המקום שבו מנהלים דו שיח בין שני הקצוות האלה, זה הגן. וכל מי שנכנס לגן הזה, אז אם הוא נכנס לא נכון, אז הוא בורח, יוצא עם הידיים על הראש, כמו שאומרים. אבל כשלוקחים את השבת ושמים אותה במרכז התודעה, מה המשמעות שאומרים שיש מלך שלפניו היה מלחמות ואחריו היה מלחמות? למה לא הולכים לפי סדר ההיסטוריה? היה פעם מלחמות, אחר כך היה מלך שבזמנו לא היו מלחמות, ואחר כך היה עוד פעם מלחמות. מה זה ששמים את המלך? זאת אומרת, בעצם העולם נברא בשביל המלך הזה שבזמנו אין מלחמות. לפני זה עדיין לא הגיעו לתכלית, ואחרי זה ירדו מהתכלית. אבל הוא המרכז, בשביל זה מתחילים איתו. אותו דבר השבת. אפשר לקבל את השבת אחרי שש ימי השבוע, כמו במעשה בראשית. ואפשר כמו בזוהר לשים את השבת במרכז ולומר שכל השבוע זה ג' ימים לפני שבת וג' ימים אחרי שבת. השבת היא במרכז. כשעושים ככה, שמים את השבת במרכז, זאת אומרת שמים את השבת במרכז התודעה של האדם. ומהי התודעה של שבת? גם על זה דיברנו הרבה פעמים. שבת זה יום שבו האדם לא שליט בעולמו. כל דבר שמראה שלטון זה נקרא מלאכה ואסור לעשות אותה. ומי הוא השליט בשבת? שליט ברך. הוא השליט כל השבוע. אבל כדי שיש שליט בתודעה שלנו כל השבוע, השבת צריכה להיות במרכז. זאת אומרת, יהודי מתכונן חצי שבוע לשבת, ובחצי שבוע שאחרי השבת הוא לוקח איתו את מה שהוא הרגיש בשבת ומכניס לתוך העולם. אבל הוא תמיד מסביב לשבת. כשלוקחים את האדם שמחוץ לגן, את המלך הזה, ושמים אותו בתוך הגן, אז הגן מפסיק להלקות ומפסיק לגרש ומפסיק... המשנה בפרקי אבות, על זה לא דיברנו שבוע שעבר, הרי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא עם הוראה, איש את רעהו חיים בלעו. אחד היה בולע את השני. ובהקשר של הסיפור שלנו, שלומה של מלכות זה השבת. שבת היא כנגד ספירת המלכות, וששתם ינסה השם את השמיים ואת הארץ, וחסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד, המלכות היא כנגד השבת, אלא שזאת השבת, זאת המלכות של העולם העליון. אנחנו במשך ימי השבוע, אנחנו בחסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד של העולם התחתון. בשבת אנחנו מקבלים את המלכות של העולם העליון, זאת אומרת את מלכות השם. אם זה היה ממשיך להיות המלכות של העולם התחתון, אז זה היה המלכות שלנו. ואז בשבת היינו בשיח, היינו היפראקטיביים בשבת, היינו בשיח פעילות. אם זה המלכות שלנו, אנחנו צריכים לראות שאנחנו בעל הבית. בשבת אנחנו זזים הצידה ושמים את הקדוש ברוך הוא על הכיסא. הוא המלך. זה המשמעות של שבת. מה? סובב כל השבוע. הוא שובב. יש מדרש מעניין שבא איזה... אני יודע, יש שם כל מיני פיתוסים שהיו ראינו שלהם את התנאים שאלות. אז אחד בא לרבי עקיבא לבני ושאל אותו, האלוקים שלכם מחלל שבת, הוא מוריד גשם, השבת מוריד גשם. אז הוא אמר לו, הכל שלו, זה הכל באותה רשות. באותה רשות מותר להעביר דברים ממקום למקום. כך הוא אמר. אבל הרי להשקות זה לא טלטול ממקום למקום. להשקות זה להשקות, זה תולדה של בריאה. אז כתוב במקומות של פנימיות יותר, כתוב שהכוונה היא שבשבת אין שתי רשויות, הכל רשות היחיד. על פי קבלה, רשות היחיד זה עולם העצינות. רשות הרבים זה עולם העשייה. ומקום פטור וכרמלית זה יצירה ובריאה. ובשבת הכל עולם, הכל עולם, הכל הצילות בשבת. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא שווה, זה לא כמו שאנחנו מבינים, שהוא שווה שהוא לא עושה כלום. הוא כן עושה, הנה הוא מוריד גשם. אבל... הוא מוריד גשם, והוא עושה, הוא מחייר את העולם. רק מה? הוא לא מעביר מרשות אחרת. זה המשמעות של שביתה, בגלל שיצא הקדוש ברוך הוא, המשמעות של שביתה בשבת, זה שבכלל המושג של מנוחה, ברוך המנחיל מנוחה לעמו ישראל בקדושתו, המושג של מנוחה זה שכל הכוחות נמצאים לא במצב של זרימה החוצה, אלא במצב של עלייה והתכנסות פנימה. זה המושג של... וזה בדיוק בשבת. בשבת הקדוש ברוך הוא לא מוציא שום דבר החוצה, כי הפנים כובש את הכל. וכך כתוב ביחולו, כתוב ביחל אלוקים. מה זה ביחל אלוקים? נגמרו הצמצומים. שם אלוקים זה השם של הצמצום. אין צמצום. עכשיו ודאי שבחירה נשארה, ולכן אפשר לחלל שבת, ואפשר לצאת חבול ומוכה, כמו שכאן בסיפור. הבחירה נשארת. כל העניינים שאנחנו מדברים על גילויים, צריך להסביר את זה יותר. כל פעם שמדברים על גילוי שיש בחג או משהו כזה, אז הכוונה שאפשר להשיג את אותו דבר עם עבודה יותר קטנה. אבל עבודה תמיד צריך. ואת הבחירה הפשוטה שלנו מאפשרת לנו טווח יותר גדול, כשמגיע עת רצון, כשמגיע חג. אבל אם אנחנו בוחרים לא לראות ולא לשמוע, אנחנו לא נראה היום לשמוע. זה כמו שנאמר שרופא מתקן לאדם את העיניים, אבל הוא בוחר לסגור אותה. ותמיד יש לו את האפשרות. אמרו השרים, את הסיפור הזה גמרנו, זאת אומרת, הוא סיבר את העולם, הוא המליך את הקדוש ברוך הוא. אמרו השרים, אף על פי כן, אף על פי שראינו ממך דבר כזה, אף על פי כן, בשביל דבר אחד, אין ראוי ליתן לך המלוכה. ננסה אותך עוד בדבר אחד. מה זה עוד בדבר אחד? אמרו לו, להיות שיש כאן כיסא מהמלך שהיה, והכיסא גבוה מאוד, ואצל הכיסא עומדים כל מיני חיות ועופות של עץ, היינו שם חתוכים ומתוקנים מן עץ. יש כאן בכל דבר כוונה, למה הם מתוקנים דווקא מעץ, שגם צריך להזכיר את זה? אני לא יודע. אבל יש כיסא גבוה, המלך שהיה השאיר כיסא, והכיסא הוא מאוד גבוה. ואצל הכיסא עומדים כל מיני חיות ועופות של עץ. ולפני הכיסא עומד מיטה, ואצל המיטה עומד שולחן, ועל השולחן עומד מנורה, ומן הכיסא יוצאים דרכים כבושים, והדרכים בנויים בבניין חומה, זאת אומרת, דרכים לא דרכי עפר, אלא דרכי, דרכים בניות. ואלו הדרכים יוצאים מן הכיסא לכל צד, ואין אדם יודע כלל מה עניין הכיסא הזה עם הדרכים הללו. ואלו הדרכים, כשהם יוצאים ומתפשטים לעלן איזשהו, עומד שם אריה של זהב, ואם ילך ויתקרב אצלו איזה אדם, אז יפתח את פיו ויבלם, ולעלן מן אותו אריה מתפשט הדרך לעוד לעלן יותר. ואפשר ללכת הלאה, הדרך ממשיכה, אבל יש באמצע משהו שלא נותן. וכן בשאר הדרכים היוצאים מן הכיסא, היינו שגם הדרך השני יוצא מן הכיסא, בצד אחר הוא גם כיתה. כשמתפשט ונמשך הדרך איזה שיעור, עומד שם מנחיה אחרת, כגון לביא של מיני מתכות, ושם גם כן אפשר להתקרב אליו כאן. ולעלן מתפשט הדרך יותר, וכן בשאר הדרכים. ואלו הדרכים הם מתפשטים והולכים בכל המדינה כולה, ואין שום אדם יודע עניין הכיסא הנ"ל עם כל הדברים הנ"ל עם הדרכים הנ"ל. על כן תתנסה בזה אם תוכל לדע עניין הכיסא עם כל הנ"ל. מה זה דרך? אנחנו רואים כאן מה זה דרך. דרך זה דבר שמחבר את ארמון המלוכה עם הפינה הכי נידחת במדינה. זה המשמעות של דרך. אנחנו מדברים ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, לעשות משפט וצדקה. זאת אומרת, דרך זה נקרא שנותנים לאדם איזשהו רעיון, מלמדים אותו לשאול את השאלה הנכונה, הוא מקבל את התשובה, וכשהוא שואל ברצינות את השאלה הנכונה, הוא מתחיל לקבל תשובות. וכשהוא מקבל תשובה, נפתח את תחנת דרך. עם הדרך הזאת הוא יכול להגיע, יכול להיות שהוא נמצא במקום רחוק מאוד, במקום נמוך מאוד, אבל אם הוא ילך עם הדרך הזאת הוא יגיע. הדרך חייבת להגיע עד אליו. אבל מה קורה אם הולכים בדרך ובאמצע הדרך יש משהו שבולע אותך? פותח את הפה ובולע אותך ולא נותן לך להמשיך. זה נראה לך כאילו שמרחקים אותך. זה לא סתם באמצע הדרך. הדרך ממשיכה הרבה אחר כך. האריות והלביאות וכל החיות שעומדות שם, הן עומדות פחות או יותר יחסית לכל המדינה, הן עומדות מסביב לכיסא. וכשאתה הלכת את כל הדרך, עד שהגעת קרוב, ואתה כבר רוצה להתקרב, פתאום העמידו שם מישהו שבולע את כל העסק. מה נעשה? זה נורא בעיון, וזה קורה הרבה. כשבן אדם אומר, עוד לא, הנה, הוא כבר, ואז פתאום טרח. הוא נופל, יש סיפור, רבי נתן, סיפור, הוא היה, הייתה לו נפש שחיפשה, כל החיים שלו. עוד רבי נחמן עוד לא הכיר, אבל הוא חיפש, כל הזמן חיפש. הוא יושב ולמד והתפלל, הוא חיפש. החברותא שלו היה חסיד, הוא היה מהמתנגדים. החברותא שלו היה חסיד, התחיל לספר לו על תלמידה ועל שם טוב וכל זה, אז הוא סיפר לו על רבי זושה מה אני קורא, זה התלמיד שלמדתי. אמר לו, אתה יודע מה רבי זושה ב-12 בלילה זורק את עצמו מהמיטה וצועק לעצמו, זושה, זושה, עד מתי תישן? את היתר תישן כבר בקבר. וככה הוא קם, ככה הוא מתחיל את היום שלו, עושה תיקון חצות. ורבי נתן מאוד משך אותו, הוא הלך, הוא נסע לרבי זושה עבורה שהוא גר בביתה עלובה, שהוא היה רגיל שרבנים חיים בבתים מפוארים, הכל נורא עכשיו. אמר, מה? הרבנים של החסידים גרים בכאלה מקומות? הוא נכנס, הוא הסתובב שם, הוא מאוד מצא חן בעיניו, אבל את מה שהוא חיפש הוא עדיין לא מצא. אחר כך הוא נסע לרבי ליצחק ברדיצ'ו. חלק מהקדושת לוי, זה מה שהתלמידים כתבו. וחלק מה שהתלמידים כתבו זה כתיבה של רבי נתן. היו זקנים שידעו להראות איזה קטעים בקדושת לוי רבי נתן כתב. הוא היה אסף ורבא, הוא ידע לכתוב יפה. והוא נסע, הוא חזר הביתה, הוא התחבר עם החסידים, והוא הרגיש שזה לא הולך, אני יודע, פעם ישבו באיזה מרבי מלכה, כולם ביחד. סיפור סיפורי צדיקים, נבנו, התעוררו. הוא היה הצעיר שבחבורה, ונגמר להם האוכל.
אז שלחו אותו, נתנו לו כמה גרושים, שלחו אותו שילך, הייתה איזו מאפייה פתוחה שילך להביא משהו. הוא התחיל ללכת, בדרך התחיל לחשוב שזה עבדה נשמתי לעולם הזה, ושמסתובב עם תארה ללכת לחפש הקופונים ממשהו לאכול. נכנס לאיזה בית כנסת, עלה לעזרת נשים במקום של מוצאי שבת בלילה, אף אחד לא הפתיע אותו שם. התחיל להתפלל להשם, התחיל לבכות, הוא כל כך הרבה מחפש, והוא לא מוצא משהו שמתאים לו. הוא נשכב בפשיט ידיים ורגליים. ובכה עד שהוא נרדם. וכשהוא נרדם, הוא בהתחלה התחיל להגיד תהילים, אמר, אז צריך לא נתבל ממש את הלב, אחר כך צריך לבכות להשם. עד שהוא נרדם. וכשהוא נרדם הוא חולם, כשהוא מטפס על סולם, וכשהוא מגיע גבוה, הוא נופל, מטפס מטר מאוד כאלה. והוא מתעקש ועולה עוד פעם, הוא מגיע עוד יותר גבוה ואז הוא נופל וחוטף מכה יותר כואבת. פעם שלישית הוא מגיע כמעט עד למעלה ואז הוא נופל וחוטף מכה כואבת כזאת שהוא חושב שהוא לא יכול ללכת. ואז הוא עומד מולו בן אדם ואומר לו, אברך, תעלה עוד פעם, אבל כשאתה עולה תחזיק חזק. ואז הוא מתעורר. אחר כך הגיע ימי הסליחות, משהו כזה, ולפני זה. ורבי נחמן עבר דירה, הוא עבר לגור בעיר סמוכה לעירו של רבי נתן. רבי נתן גר בנברו, הוא עבר לגור בברסלב. לפני חמלניצקי, לפני הפרעות של תח, מי שמכיר מההיסטוריה, גזרות תח. לפני גזרות תח, זה היה כל עיר אחת גדולה, טולצ'ין, ברסלב, נמירוב, הייתה עיר אחת ענקית. הקוזקים של חמלניצקי החזירו את הכל, ואחרי שבנו מחדש, זה היה שלוש ערים שהייתה דרך, אבל לא היה אפשר להגיע, זה לא היה רחוק כל כך. והוא שמע שהגיע איזה רבי חדש, שאנשים מדברים, הגיע רבי חדש, הרבי הזה שלא מעניין אותו כסף, לא מעניין אותו... באים אליו אנשים רק בשביל לקבל עיצות לעבודת השם. שום דבר זה לא מעניין אותו. הוא לא נותן כסף, לא נותנים לו כסף, לא מבקשים עיצות על פרנסה. זהו, הוא מגיע. מין רבי רוחני נטו. והתחילו לצחוק. אנשים התחילו לצחוק, איננו רבי, זה רבי משונה כזה. רבי בשביל מלאכים כאילו. והוא ככה, הוא חשב, ואמר, וואו, אולי זה מתאים. אז הוא נסע לשם. הוא נסע, שני חברים ביחד נסעו, וכשהוא נסע לשם, פתח את הדלת וראה אותו, כמעט התעלף. זה היה בן אדם שדיבר איתו בחלום. הסיפור ממשיך, זה סיפור ארוך. אבל על כל פנים, מה שנוגע לעניין שלנו, זה ממש אותו עניין, פחות או יותר, שיש דרך, שהדרך מתפשטת לאלן יותר. הדרך מגיע עד אליך, עד למקום הכי חשוך, כשאתה נמצא שם, חושך ואפלה, איך כתוב בישעיהו, מנודח, לגמרי לגמרי בקצה, ועדרת צידית, ואיזה חושך. יש דרך, ואתה מתחיל לעלות בדרך, והדרך היא כבושה, וקל ללכת, אין אבק, אין בורות. הכינו לך את הדרך הכי טובה, וכשאתה מתקדם, פרח אתה נופל, אתה נופל את הראש בקיר ואתה נופל. ולמה עשה השם כזאת? זה קושיה כל כך גדולה. מה התשובה? התשובה היא שיש משהו שלא עומד במקום. זאת אומרת, למעשה אנחנו דופקים את הראש בדרך כלל בדמיונות שלנו. לא בדברים אמיתיים. אריה של זהב יכול לפתוח את הפה ולבלוע מישהו, תגידו לי. ומתי שמעתם דבר כזה? יש פה את האריות בירושלים? אף פעם לא בנו בן אדם. איך אני אשת זהב יכול לבלוע את הפה? יכול לבלוע בן אדם? האמת שהוא כבר עבר קטע כזה פעם. היה לו נדמה כשהוא שירת את הסוחר בתחילת הסיפור, שאם הוא ידבר מילה אז הוא ייתן לו מכה אחת עם המקל והוא ימות, הוא יהרוג אותו. וגם אז זה היה דמיון. אם נשים את המחשבה שלנו במקום ונסדר כל דבר במקום שלו וניתן לכל דבר את הערך האמיתי שלו, אז שום דבר לא יוכל לאיים עלינו. מה שמאיים עלינו זה משהו שאנחנו יוצרים בבוא ידינו. יש דבר מעניין, ודיברנו על זה פעם. למה בן אדם עובר ניסיונות? יש שני דרכים להסביר את הניסיונות, שניהם קיימים. לפעמים בן אדם עובר ניסיונות כי הוא צריך לקבל עונש. מטרטרים אותו. יש לפעמים שבן אדם מקבל ניסיונות כי מגיע לשכר. נותנים לשכר ניסיון. כי יודעים עליו שיעמוד בניסיון, על כל פנים נותנים לו אופציה לעמוד בניסיון, גם לראשון. אבל יודעים, אם הוא יעמוד בניסיון, אז הוא יגיע לכוחות שאין לו עכשיו. על זה שעומד בניסיון, הוא מגלה מעצמו כוחות שאין עכשיו. עכשיו הוא עובד על טורים נמוכים, כדי לעמוד בניסיון הוא מגלה טורים גבוהים, ואחר כך כבר עם זה הוא כבר ירוץ הלאה. ומה זה תלוי אם אני מקבל את הניסיון כעונש, או שאני מקבל את הניסיון כאתגר להתקדמות? ומי זה תלוי? כל אחד מאיתנו זכאי לשני סוגי הניסיונות. כל אחד מאיתנו חטא ומגיע לו עונש. כל אחד מאיתנו יהודי יקר ומגיע לו פוש קדימה. עכשיו שאני מקבל ניסיון, איך אני יודע? וזה הכל תלוי. זאת אומרת כאן עוד הפעם, הניסיון הוא בוודאי יש בו את שני המרכיבים. אני גם מגיע לעונש וגם מגיע לי להתקדם, כי אני גם חוטא ואני גם נשמה. כן? עכשיו בניסיון יש את שני המרכיבים בהחלט. תלוי מה אני רוצה לקבל ממנו. אם אני מתייחס לזה כאל עונש, אני יכול לקבל מסורים באהבה והכל טוב ויפה, אבל הרבה יותר קשה לי להתגבר על הניסיון. כמובן, עשה עבירה אחת, קרה לו קטגור אחד, עבירה גוררת עבירה, אני בעצמי יצרתי את היצר עבירה הזה על ידי העבירה של אתמול, ועכשיו הוא מגיע אליי, יש לו הרבה כוח. אבל מה יצא מכל המחשבות האלה? שיש לו הרבה כוח, זה מה שיש, ושלי אין כוח, זה מה שיצא במחשבות האלה. אפשר לקבל את הניסיון כמתנה מלמעלה. יש כאן ממד של מתנה מלמעלה. זה כמו שאתה הולך לכתוב סברס, אם אתה יודע איך לכתוב, אתה תקבל את הפרי, אם אתה לא יודע, תקבל את הקוצים. ישר מהלשון. יש מתנה בכל ניסיון. אם אתה יודע איך להתייחס לזה, אם אתה אומר, הקדוש ברוך הוא תכלית הטוב, והוא נותן לי רק את הטוב, בניסיון הזה הוא שולח לי עכשיו חבילה של כוחות לעמוד בניסיון. הוא שולח לי מפתח איך לגלות את הכוחות שיש במאז ומקדם. אם אני מתייחס ככה, אז מה אני מקבל? אני מקבל שלי יש הרבה כוח. במקום של היצר יש הרבה כוח, אני מקבל להפך של הצד של הקדושה יש הרבה כוח. ואז לא רק שאני עומד בניסיון הזה, אני עובר פאזה בכל החיים שלי. לכן אם בן אדם מקבל ניסיון, ביידיש היו אומרים, כשבן אדם היה סובל מסורים, היו אומרים לו, יש כאן מישהו שמבין יידיש? היו אומרים לו, תן נשיקה לשוט שמכה אותי. איך היו אומרים? אז זה יותר, יותר מאשר זה נכון ביסורים, זה נכון בניסיונות. כשיודעים להתייחס לזה יפה, אפשר בקלות לעבור את זה. עוד יותר, יכול להיות, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, יכול להיות שבסך הכל הכללי של הבן אדם, אני רק אגיד עכשיו דבר שהוא לא יתקבל, יותר קל לעמוד בניסיון מאשר ליפול ולהיקשר. בסך הכללי של הבן אדם, אם נסתכל על קודם ועל אחר כך ועל הכל, הבן אדם שעומד בניסיון הוא בן אדם שמח ועליז וטוב לו בחיים. הרבה יותר קל לחיות ככה. הבן אדם שנכשל יש לו חיים קשים, הרבה יותר קשה לחיות בגדול. יותר קל להיות אמיתי מאשר להיות מזויף, יותר לי, אבל בגדול, בואו מסתכלים על אותו רגע, זה באמת לא נכון, אבל כשמסתכלים בגדול זה הרבה יותר קל, והכל תלוי בהסתכלות בכתחילה, איך אני מתייחס כולי. עכשיו זאת אומרת, האריה הזה שעומד באמצע הדרך, הוא בעצם מן אריה וירטואלי שעומד בצד, רק יש לו מין מבט נפנף כזה שהוא תופס אותנו, כמו הטלוויזיה, רחמן הליצלן, כן, הוא תופס אותנו והוא הופך להיות המרכז. ואז אנחנו רואים שהוא עומד באמצע הדרך והוא בולע אותנו. הוא יודע שהוא בולע אותנו. אבל ברגע שאנחנו יודעים להסתכל נכון, ברגע שאנחנו יודעים להסתכל נכון, אז הוא לא במרכז. אנחנו שמנו אותו במרכז, ואנחנו דחפנו את הראש לתוך הלוע שלו, ואז הוא בלע אותה. זאת אומרת, צריך כאן לעשות סדר. עכשיו בסיפור, כמובן שבסיפור, בגלל שזה סיפור, אז עושים סדר בדברים. אבל איך אנחנו בחיים שלנו יכולים לעשות סדר בדברים? אנחנו יכולים לעשות סדר במחשבות שלנו. אז נראה מה שקורה. והראו לו הכיסא, וראה שהוא גבוה מאוד וכולי. הכיסא באמת מסמל את מלכות השם בעולם, כן? הכיסא זה בירושלים, זה בית המקדש, זה הכיסא. הוא גבוה מאוד, והלך אצל הכיסא, והסתכל והתבונן שזאת הכיסא עשויה מן העץ של הטבע הנעל, היינו הכלי הנעל, אותו כלי. כששמים אותו איזה חייל, החייל מתחילה לנגן, אז מאותו כלי עשוי הכיסא. זאת אומרת שהכיסא הזה הוא לא סתם, הרי הניגון ההוא שאותה בהמה מנגנת ששמים עליה את הטבע, זה בעצם הניגון שהוא זכה לשמוע מכל הבעלי חיים בעולם ביחד. זאת אומרת, בסוד הזה, בכיסא הזה תמון הבחינה של תיקון העולם בתוך הכיסא שנתן לו אדם היער כנה, והסתכל וראה שחסר מן הכיסא למעלה איזה שושנה. הקדמה של הזוהר הקדוש מתחילה עם השושנה. ככה מתחילה, כל הדפות של הזוהר מתחיל עם סיפור השושנה. שושנה עם 13 עלים, וה-13 עלים זה ה-13 מידות הרחמים, והשושנה עצמה זה כנסת ישראל, ויש לה 5 עלים שמגינים עליה, 13 עלים שמגינים על הבפנים. סיפור שלם על שושנה. מדוע זה? למה הזוהר מתחיל ככה? מה פתאום מתחיל בראשית ברא אלוקים, לא מוזכר שם ישראל? פתאום מתחיל בכנסת ישראל, מה העניין? ורש"י מביא מדרש שבראשית, אחרי הרש"י הארוך, למה התחיל בבראשית? אחרי זה, מיד אחרי זה, כתוב ברש"י בראשית, בית ראשית. יש שני דברים בתנ"ך שנקראים ראשית. אחד זה קודש ישראל השם ראשית תרועתו, ואחת השם קנני ראשית דרכו, זה התורה. ישראל והתורה שניהם נקראים ראשית, וזה מטריקון בית ראשית. ובשביל בראשית, בשביל שני הראשיות האלה, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת שאם רוצים להבין את הפנימיות של התורה, אז איך שפוגשים את מעשה בראשית, מתחילים לדבר על כנסת ישראל. והיא מרומזת בשושנה. יש שם הרבה פרטים למה, אבל לא ניכנס לפרטים האלה. עכשיו כשהוא מסתכל, אז הוא רואה את הכיסא, הכל טוב ויפה, הקדוש ברוך הוא שליט בעולמו, אבל איפה השושנה? חסרה השושנה. איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא, שם צריכים להיות היהודים. כן? אם אתה רוצה לדעת, אתה מדרך הטבע. כשאתה רואה הרבה זבובים מתקבצים למקום אחר, אתה יודע, אתה יודע ששם נפלו. אתה רואה הרבה דבורים מתקבצים למקום אחר, אתה יודע שיש שם פרח. כן? ואותו דבר להפך, אם אתה רואה פרח, אתה יודע שהרבה דבורים מתקבצו אליו. אתה רואה פרח ואתה רואה שהפעם הדבורים לא מדהים. אז זה פרח מפלסטיק. או שקרה משהו לדבורים. אתה רואה את הכיסא של הקדוש ברוך הוא. והוא רואה, זאת אומרת, בוא נגיד ירושלים, בית המקדש, הוא היה צריך לראות שם את המחשבות של כל היהודים, כן? במקום שרצונו של אדם נמצא, שם הוא נמצא. אנחנו אומרים, מבקשים על בניין ירושלים, ואנחנו אומרים את צמח דוד אברך מהרת הצמיח, כל התפילות האלה מגיעות לאותו כיסא. הוא מסתכל על הכיסא, השושנה איננה. מה קרה לשושנה? הטלוויזיה בלעה אותה, בדרך. האריה מהזהב בלע את השושנה, השושנה איננה. זאת אומרת, בני ישראל לא מכוונים למקום הנכון. מה עושים? ואם היה לה כיסא זאת השושנה, היה לה הכוח שיש לה טבע הנעל, היינו הכלי הנעל, שיש לה כוח לנגן כשהם מניחים אותה על איזה מלחיה או בהמה או רוב כנעל. זה לא אומר שאם היה השושנה על הכיסא, היו לוקחים את הכיסא ומפרקים את זה בהמה לשים את זה. זאת אומרת, היה פועל את אותה פעולה. למעשה זה שהשושנה למטה, זה הבחינה של מיעוט הירח. הירח זה גם כנגד כנסת ישראל. למה ישראל מונים לפי הירח? כי ישראל נמשלו ללבנה, לבנה אין לה אור מעצמה, יהודי תמיד מרגיש שאין לה אור מעצמו. עכשיו השושנה הזאת למטה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר ללבנה, לפי ומעתי את עצמך, זה מיעוט הירח. אבל כשהיה אור הלבנה כאור החמה, זה שמע שעשו מיגון חדש לכבוד הירח. תחילת הסיפור, באמצע הסיפור. והניגון הזה זה אותו ניגון שאפשר לפעול אותו עם הטבע, שזה בעצם הבחינה של התורה, שבתוך התורה יש כבר תיקון העולם, זה עדיין לא הגיע לעולם. אבל כדי שזה יגיע לעולם צריך לקחת את כנסת ישראל ולשים אותה למשענת של הכיסא שם למעלה, כמו כתר. ישראל, כתוב במדרשים, זה מי ראש. הקדוש ברוך הוא אומר על ישראל, זה הראש שלי. כמו שבן אדם אומר, אתה יקר לי כמו עין, כמו עין ימין. כך הקדוש ברוך הוא אומר על בני ישראל, אתם הראש שלי. אבל הראש מתגלגל למטה. עכשיו צריך לשים את ה... צריך לקחת את כל היהודים בעולם ולכוון אותם שכל מה שהם ירצו, שכיסא השם בעולם יתגלה ויתפשט, מלכותו בכל משל. שכל יהודי יגיד לי יכבוד. כל הפסוקים שם. נסתכל יותר וראה שזאת השושנה שחסרה למעלה מן הכיסא, אם הוא נחת למטה בכיסא. לא חס וחלילה שבאמת הזאב מבלע אותה. הזאב יכול לבלוע כמה דברים פרטיים, אבל את כל השושנה הזאב לא יבלע. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, הרמב"ם הוא כותב, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שעם ישראל תמיד יתקיים. אז אבל איפה השושנה? והיא בכיסא. היא לא מתגלגלת על הארץ, אבל איפה היא בכיסא למטה? היא באיזשהו מקום. וצריכים לקח אותה משם או להניחה למעלה. ואז יהיה לכיסא, לכיסא, הכוח של הטבע הנה. דבר שלא נמצא במקום, אין לו את הכוח. והמקום של היהודי תראו לעצמכם, אני לא יודע, יש פה כמה כאלה, אמהות מבוגרות שכבר שלחו ילדים לצבא, יש, זה תכף. שהבן עושה טירונות. כן, אבא, אמא, הבן עושה טירונות. יש שתי צביטות בלב, יש צביטה אחת בלב שחושבים על הילד, ויש צביטה שנייה על הלב שחושבים, הילד חושב עכשיו על הבית, בטח הוא מתעדע. עכשיו הילד יש לו גם שתי צביטות, יש לו צביטה אחת שמתגעגע הביתה, יש לו צביטה שנייה שהאימא מתגעגעת אליו, כן? ידוע, זה בתוך העניין שלנו עוד יכול להיות מצבים הרבה יותר קשים, טירונות ועוד סוכריה, יש דברים יותר קשים בחיים, שנמצאים רחוק ויודעים שהשני סובל וכל זה. אנחנו באמת, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו אותו דבר. בין כשאנחנו סובלים, בין שטוב לנו. יש איזשהו, כאילו, יש חלק בראש של היהודי שחושב כל הזמן על השם. ומה הוא חושב? הוא חושב שני דברים. הוא חושב, אני מתגעגע על השם, והשם מתגעגע אליי. עכשיו השאלה, מתי זה יגיע לתודעה? זה קיים, אבל זה על הכרתי, זה בבולגלתא, זה בקטר. זה לא, לא, לא בתודעה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכן הקדוש ברוך הוא יש את שני הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא מתגעגע אלינו והקדוש ברוך הוא חושב הילדים שלי מתגעגעים אליו. שני הדברים האלה. ואם אנחנו היינו מרוכזים, יש לשון כזה בזוהר שבן אדם, החכם עיניו בראשו, זה מובא בתניא בפרק ל"ה, יש קטע ארוך בזוהר בארמית, אפשר לראות את זה, זה יותר נגיש מאשר הזוהר. כתוב שם מה נקרא החכם עיניו בראשו? כל ההתעניינות של החכם, אומר הזוהר, צריך להיות במה ששורה על ראשו, מה שורה על ראשו השכינה, וצריך לראות שזה ייכנס לתוך הראש, לא מספיק שזה שורה על הראש. מה פירוש השכינה שורה על הראש? שאני מתגעגע להשם, ושיש לי תודעה שהשם מתגעגע אליי, יש לי תודעה שהשם חושב על זה שאני מתגעגע אליו, ושאני חושב על זה שהוא מתגעגע אליי, אבל כל זה על הראש. זה צריך להיכנס פנימה. יש סיפור על בעל התניא שפעם היה הוא היה נרדף על ידי המלכות חלק מהזמן. באו לאסור אותו, אז פעם ראשונה הוא לבש תפילין, אז הם לא איזו להתקרב אליו. אז שאלו אותו אחר כך, אז אמר, כתוב, ראו כל עמי הארץ, כשם השם נקרא עליך ויראו ממך. אלו תפילין שבראש. שמעתי בסיפור מסבא שלי, סיפור מקובל, אז הוא אמר, אז הם שאלו אותו, אנשים שאלו אותו, אבל גם אנחנו מניחים תפילין, למה מאיתנו הגוי לא פוחד? אז הוא אמר, אתם מניחים תפילין על הראש. הפסוק כתוב, אלה תפילין שבראש, לא כתוב על הראש. במאמר חז"ל, זאת אומרת, כתוב, אלה תפילין שבראש. אז אצלי התפילין בראש, עכשיו מה זה תפילין? תפילין זה לשעבד את המוח ואת הלב לקדוש ברוך הוא, כך כתוב בשולחן ערוך. זאת אומרת, לקחת את עצמנו, שאנחנו עלים של אותה שושנה, ואנחנו לא צריכים להרים את השושנה ולשים אותה שם, מה על הכיסא? היא כבר נמצאת על הכיסא. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לזכור שהיא נמצאת על הכיסא. נראה לנו שהיא למטה, אבל באמת היא למטה. מה שנראה לנו זה, יש לנו בעיה בעיניים, אנחנו לא רואים אותה. אנחנו רואים את המצב, אבל במהות היא כל הזמן למעלה. אנחנו צריכים להתאים את המצב עם המהות. דבר ראשון בהתאמת המצב למהות זה להאמין שהמהות היא גבוהה. הרי בן אדם יש לו הרבה עבודה, יש הרבה עבודה לעשות. זה לא נכון להגיד, בסדר, אני אחשוב שהכל טוב, תחשוב טוב יהיה טוב והכל יסתדר. זה לא ככה עובד. כשאומרים תחשוב טוב והכל טוב, אף פעם לא מספיק שהכל יסתדר. תחשוב טוב, אז יהיה טוב, אבל אתה צריך לעבוד קשה. אבל אם לא תחשוב טוב, אז גם אם תעבוד קשה, אם תחשוב רע, אז בסוף הכל ייגמר רע. לעבוד צריך, אף אחד לא פטור מעבודה. יש עבודה במחשבה, בדיבור, במעשה, אף אחד לא פטור מעבודה. אבל ביחד עם זה צריך לדעת שהכל עובד כשזה מבוסס על אמונה. והאמונה היא שהשם חושב עליי כל הזמן ואני חושב עליו כל הזמן. זה הקשר, זה נקרא לשים את השושנה במקום הנכון. גם בכלל אותו דבר, לא רק בפרט. רוצים לקרב יהודי, צריך לחשוב עליו, להסתכל שהפועלה של שושנה, שאנחנו רואים אותו למטה, אבל בעצם הוא נמצא למעלה. זה האבן טובה שבקטח של המלך. כי המלך שהיה, עשה כל דבר בחוכמה. באופן שלא יבין שום אדם את העניין, עד שיבוא חכם מופלג שיבין את הדבר ויוכל לכוון, להחליף ולסדר כל הדברים כראוי. שימו לב, כל הסיפור זה להחליף חזרה את הדברים ולסדר אותם כראוי. המיילדת החליפה את הולדות בתחילת הסיפור, ועכשיו בסוף הסיפור הילד הזה שהחליפה אותו הוא מחליף את הדברים בכיסא של המלך. בסדר. וכן המיטה, הבין שצריכים לנתקה קצת מן המקום שעומדת. מה קורה במיטה? מה עושים במיטה? נשכבים, כן? אז צריך לתת לה את המקום שלה, למיטה. בן אדם צריך לנוח, בפשט, לא מדבר עכשיו, יש עבודה רוחנית של מיטה שזה קריאה שמה של המיטה. יש דלת, תיקוני שכינתה. נעשה מעליית קיר קטנה, אם אין מהאיש אלוקים קדוש עובר עלינו תמיד, אצל אישה, נעשה מעליית קיר קטנה ונשים שם שולחן ומיטה וכיסא ומנורה. איך?
מיטה ושולחן
כיסא ומנורה, זה כנגד קריאת שמע של המיטה, סוכת הזמרה, ברכות קריאת שמע ותפילת עמידה. ככה נמובן, זה לתיקוני שכינתה. וזה מתחיל, ויהיה רבעי בוקר, זה מתחיל מהמיטה. אבל על כל פנים, בפשטות מיטה, פשטות מיטה זה הזמן של הירידה שלנו, שאנחנו הולכים לנוח. בעצם מתי שבן אדם הולך לנוח, הוא מקבל יותר כוח, הוא אוגר כוח. הוא מרגיש את הכוח מתי שהוא פורק אותו. אבל מתי הוא מקבל כוח? מתי שהוא בשתיים בלילה, יש יותר כוח משהו בשתיים בלילה. קצת קשה להוציא אותו, יעיר אותנו בשתיים בלילה, אז לא היה לנו כוח בכלל. אבל האמת שבשתיים בלילה אנחנו כבר אחרי כמה שעות שינה, יש לנו יותר כוח. אבל זהו, כשמקבלים כוח, לא מרגישים שיש כוח. כשפורקים כוח, מרגישים. אז קודם כל, במיטה יש איזה ממד של ביטול, שבן אדם הולך לישון, ואומר בידך עשיד רוחי, והוא מאמין באמונה שלמה שיקום בבוקר, הקדוש ברוך הוא יחזור לנשמתו. זה מין למסור את עצמי לקדוש ברוך הוא, זה התיקון של השינה. אבל מצד שני, עיקר העניין של בריאת האדם זה העבודה שלו, זה מה שהוא עושה ביום. לא מה שהוא עושה בלילה, לא מה שהוא חולם בלילה. מעונת היה אומר לתלמידים שלו, כשהם היו באים לספר את החלמות, זה היה אומר, אנא, ספר לי מה עובר עליך ביום. אז צריך לשים את המיטה במקום הנכון. וכן השולחן, צריכים גם כן לנפקו קצת, לשנות קצת מקומו, מקומו קצת. השולחן, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם, אבי נחמן אומר בלבותי מוהר"ן שבן אדם צריך להתרגל לאכול כמו שאוכלים בפני אדם גדול, כמו שהמלך יזמין אותך לסעודה. כתוב במשלי, בפסוק, כי תשב ללחום את משה בלי תבין את אשר לפניך, ושמת סכין בלואיך עם בעל נפש אתה, אז רש"י מסביר ללחום לאכול לחם. וכשאתה יושב לאכול לחם עם המשה, אז תאכל בדרך ארץ. ומי זה המשה? אז כתוב בזוהר, נע מעפום חרבה לאכול. כשבן אדם אוכל, שידע שהלחם תקוע על שפיץ של סכין. אם הוא ייתן ביס יותר מדי גדול, הוא יפגוש בסכין. זאת אומרת, הוא צריך לאכול בנימוס כמו לפני מלך. להזיז את השולחן מהמקום שבו אנחנו רגילים לראות אותו. וכן המנורה, צריכים גם כן לנפקה קצת ממקומה. מנורה זה מקום של אור. וכל זמן שהמנורה שיש לנו, המנורה אצל האדם התורה זה השכל. השכל הוא אור גדול, הוא מאיר למחול ברכב, ככה זה מתחילת הלכותי מאורן. השכל, החוכמה. אבל ברגע שבן אדם מייחס את השכל, את האור לעצמו, הוא בחושך גדול מאוד. הוא בחושך בדמיון שנמצא באור, לאור מזויף. למעשה מי שמאיר לנו את האור במוח זה הקדוש ברוך הוא. צריך להזיז את המנורה מהמקום. לא להשאיר אותה באותו מקום. וכן העופות והחיות צריכים גם כן לשנותם כולם במקומם. ניקח זה העוף ממקום זה ולהעמידו במקום זה, וכן כולם. גם אלה שמסייעים וגם אלה שמונעים, לכל אחד צריך לתת את המקום שלו. כשמקבלים סיוע צריך לדעת מאיפה מקבלים סיוע. כשמקבלים מניעה צריך לראות את השקופה ולראות שדרכה מקבלים כוח ומניעה היא לא מניעה. וכשכל דבר עומד במקום, אז שום דבר לא מפריע, אז לא רק שהשושנה למעלה, כל מה שנמשך מהשושנה, כל הזרעים שהשושנה זרקה אחרי שהפרח נפל וכל זה, הכל נמשך לשורש. בגאולה העתידה אף יהודי לא יישאר בגליל. אי אפשר לחזור בתשובה אחרי שתבוא הגאולה, אז אף יהודי לא יישאר בלי לחזור בתשובה. כי המלך עשה הכל בעורמה ובחוכמה באופן שלא יבין שום אדם עד שיבוא החכם שיוכל להתבונן לסדרן כראוי. כשאנחנו מנסים לסדר בשיטה של ניסוי ותהייה, מי יודע איזה חורבנות אנחנו נעשה. מנסים ככה, זה לא הולך. כל אלה שרצו להביא את הגאולה בכוח עצמם תמיד זה יתפוצץ, יתפוצץ בצורה לא טובה. צריך לחכות עד שיגיע מישהו האמיתי, הבן מלך האמיתי, שהוא יכול לסדר כל דבר. וכן האריה, שזו הייתה המניעה הכי גדולה, הוא היה פותח את הפה ובולע, שעומד שם אצל פשטות הדרך, צריך להעמידו כאן, וכן כולם, וציווה לסדר הכל כראוי. וככה ששנה מלמטה לא תוכבה למעלה, זה ממש סיפור של ביאת משיח, שהוא יכול לצוות שכל דבר יהיה במקום שלו. וכן כל הדברים ענת, לסדר כולם בסדר הראוי כנעת, ואז התחילו כולם לנגן ניגון הנפלא מאוד, ועשו כולם הפעולה הראויה להם. ואז על כל המלוכה ענה ואמר בן מלך האמת שנעשה אתה מלך אל בן השפחה, אל בן השפחה האמת ענה, אתה אני מבין שאני בן המלך באמת ואתה בן השפחה באמת. עכשיו הוא יודע. עכשיו כאן בסוף יש כמה שורות, מורנת כתב את זה עוד חיי רבי נחמן, גם אלו דברי רבנו מרוי העיר, אחר שסיפר זאת המעשה, ענה ואמר דברים אלו. בדורות הראשונים, כשהם מדברים ומסליחים קבלה, היו מסליחים בלשון כזו. הפרוש בדורות הראשונים, כי עד רבי שמעון בר יוחאי, לא היו מדברים קבלה בהתגליה. רק רבי שמעון בר יוחאי גילה קבלה בהתגליה, ומקודם, כשהיו החברים מדברים, היו מדברים קבלה, היו מדברים בלשון כזה. בצורת סיפור. זה דבר אחד. הדבר השני, כשהניחו הארון לפרות, התחילו לשורר. תתנו הגמרא מה הם שרו. כשהחזירו את הארון משדה פלישתים, בספר שמואל, אז הפרות התחילו לשורר. ועבד. עכשיו, מה זה העניין הזה של לימוד הקבלה וכל זה? פעם פעם דיברנו על זה, אבל עכשיו זה כתוב, צריך להסביר את זה עוד פעם. בכל דבר שמתגלה מלמעלה יש סדר, וכל דבר צריך לבוא בזמן שלו. דבר שבא לפני הזמן זה כמו שאוכלים פרי בוסר, במקום ליהנות ממנו שוכלים צעד בטן, ולפעמים זה גם סכנת התקשור. וכל הנושא של דחיקת הקץ זה לקחת, לראות משהו שאפשר לראות שזה תיקון העולם ותיקון כל העולמות, ולקחת את זה לפני הזמן כמו חטא צדת, למעשה חטא צדת היה בדיקת הקץ. ומה היה מחכה עד שיגמר היום ויגיע שבת? אז לא רק שזה היה איסור, אלא זה היה תיקון גדול. ומה היה אוכל מהעת הזה? הוא לא חיכה. יש עוד כמה סיפורים כאלה בתנ"ך ובמדרשים ולאורך כל ההיסטוריה שלקחו משהו גדול ענק שלקחו אותו לפני הזמן, אז לא רק שהוא לא עשה תיקון, הוא גם לא התגלה כדבר גדול בכלל, הוא התגלה כדבר נורא ואיום. כי בדיוק כמו שכל דבר, אנחנו מבינים שכל דבר צריך את הכלי שלו, את המקום שלו, כך כל דבר צריך גם את הזמן שבו הוא מתגלה. וזה קשור עם מה שדיברנו פעם, כל רגע מקבל חיות מהתקדלות אחרת של ספירות. יש שיט אלפי שנים, כל אלף שנים למספירה אחרת. חסד, גבורה, תפארת, האלף השני היה גבורה, כשזה היה המבול. האלף השלישי היה תפארת, אז היה מתן תורה. האלף הראשון היה חסד, היה רק חסד, וכן הלאה. ובכל אלף יש מאה עשרות, יש עשר מאות. עשר מאות זה אומר חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, אז זה כבר חוכמה שבחסד, והאלף השני, המאה הראשונה, זה חוכמה שבגבורה. אז זה כבר אחרת. אחר כך יש עשר עשרות בכל מאה, אז עוד פעם חוכמה, בינה וכו'. אחר כך בכל שנה, בכל עשירייה יש עשר, בכל שנה יש 12 חודשים. וגם המספר הזה זה מראה על התקבלות של מידות. אחר כך יש ארבעה שבועות בכל חודש, כנגד ארבעה אותיות שם הוויה. ואחר כך יש עוד פעם שבע ימים בכל שבוע. אז אם ניקח יום מסוים, כמו היום שלנו, ואנחנו נדע איזה יום הוא בעשור ובמאה ובאלף, נוכל לראות בדיוק מאיזה מידה הוא מקבל חיות. ואם ניקח את ה-12 שעות באותו יום או בלילה, ה-12 שעות כל אחד זה צירוף אחר של שם הוויה, ה-12 שעות של הלילה כל אחד זה צירוף אחר של שם הדלות. אז נדע על השעה, ובתוך השעה יש 60 דקות, שזה עוד פעם, זה 6 עשיריות, וכל עשירית היא כנגד מידה, וכל דקה היא כנגד מידה מהעשר. אז זאת אומרת שכל רגע מתחלף החיות אחרת. ואם איזה גילוי מסוים צריך להתגלות מלמעלה ברגע מסוים, הרגע הזה הוא כלי לו, ורגע אחד לפני זה אי אפשר. או בגלל שלא הגיע הזמן, או בגלל שעדיין נשמות לא עשו את התיקון ולא עשו את העבודה. מצד שני אנחנו יודעים שכדי לתקן, דווקא מתי שאנחנו מקלקלים הרבה, חז"ל אמרו, בראתי יצר הרע, בראתי תורת הדלים, אז זה לא רק, זה לא רק לתקן את היצר, זה גם לתקן את כל מה שהיצר קלקל. כתוב שהתורה גם מכפרת. למרות שצריך לעשות תשובה, זה לא זה רק ללמוד תורה, אבל התורה יש כוח שמכפרת. ראיה יש לנו מזה פשטות, כל העוסק בתורת חטאת. כאילו הקריב חטאת, מה הוא עשה סך הכל, הוא למד. התורה יש כוח לכפר. אז כתוב במפורש, כתוב שעיקר הכוח שיש לתורה להוציא את הבן אדם מהמקום שלו ולהעלות אותו מעלה מעלה, זה דווקא בסודות של התורה, דווקא בפנימיות. אז מצד אחד עוד לא הגיע הזמן לגלות את הסודות, תראו לעצמכם דור כזה שלגלות את הסודות עוד לא הגיע הזמן, אבל הדור הזה צריך את הרפואה של התורה, ועיקר הרפואה זה הסודות. מה העניין פה? אז בשביל זה יש עצה, וכל הצדיקים, כל אחד בזמנו, השתמשו בעצה הזאת. מספרים סיפור, שבתוך הסיפור הזה גנוזים כל אותם סודות שעדיין לא הגיע הזמן לגלות אותם. אבל את הכוח של הריפוי של התורה, של הסודות של התורה, יש בתוך הסיפור. ומישהו שומע את הסיפור ומנסה להבין אותו כמה שהוא יכול, למרות שאת הסודות הוא לא ידע עד אותו. אבל הנגלה של הסיפור גם יישר לו את הראש בכוח הסודות שיש לו. וזה כל העניין שתמיד יהודים למדים מדרש, ואפילו כאלה שלא היה להם הרבה זמן, לכאורה הם צריכים להיות רק הלכה, היו כאלה שאפילו גמרא לא למדו, אבל מדרשים ואין יעקב תמיד למדו. אין יעקב זה ספר שמרכז את כל דברי האגדה שיש בתלמוד, תמיד למדו את זה. יהודים ישבו בין מנחה לערבית, למדו אין יעקב. למה? כי מצד אחד רוב הסודות של התורה גנוזים באגדות האלה, וזה רפואת הנפש. מצד שני, גם הקצת שכן מבינים שם, אז זה מין ספר מוסר קל כזה שגורם ליישר את המידות, ועוד הרבה יותר מספר מוסר שלא בנוי על סודות. הספר מוסר שלא בנוי על סודות הוא בנוי על מוסכת, ופה אם זה בנוי על הסוד, יש לו את העוצמה ואת התוקף של הסוד. עכשיו, בכל דור זה הולך בהתקדמות, בשלבים, אנחנו מתקרבים לגאולה, אז כל פעם מתירים למעלה לספר, לגלות את הסודות. אז לפני רבי שמעון בר יוחאי, היו קטעים שדיברו עליהם, למשל, יש, אפשר לראות בספר יצירה ובזוהר, ספר יצירה הוא כתוב, יש רעיונות שמופיעים בשניהם, בספר יצירה זה לא כתוב בתורה של סיפור, אבל זה כתוב בצורה כזאת, שאם אתה לא רוצה, לא תראה מה כתוב שם. אתה יכול לקחת את זה למתמטיקה ולפילוסופיה ולפיזיקה ולאן שאתה רוצה, לאסטרונומיה, אפילו לאסטרולוגיה, אם אתה לא מכובד אחר. אתה מסתכל כמה דורות אחרי זה, אתה רואה איך זה כתוב בזוהר, ואתה מסתכל עוד כמה דורות אחרי, גם בזוהר אתה לא רואה את הכל. אתה מסתכל במפרשים, כל דור גילו יותר. יש דברים שדור לפני הרי הקדוש לא דיברו עליהם, הרי הקדוש התחיל לדבר עליהם. לכאורה, הרי הקדוש גילה כבר את הכל, מה עכשיו אתה תספר סיפורים? אבל משיח יגלה עוד יותר. מצד אחד משיח יגלה עוד יותר, וכל תיקון העולם שמשיח יעשה יהיה בידי התורה, אבל אנחנו צריכים לתקן את העולם כדי לקבל את משיח. אבל בשביל זה יש לנו את הסיפורים האלה. בסיפורים האלה זה מבחינת תורתו של משיח. רק היות שעוד לא הגיע משיח, אסור להגיד את התורה הזאת, מספרים את זה בתורת סיפור. אז אם כן, אז למה אנחנו מפרשים אותה? אלא אסור לגלות. אז המורנת כותב ככה, אנחנו באמת לא מפרשים אותה. מי שחושב שהוא מבין עד הסוף את הסיפורים האלה, אסור לו לדבר. אם אתה מבין עד הסוף, אז אתה הולך יחיד מגלה סוף. אנחנו מודעים לזה שאנחנו לא מבינים עד הסוף. הרגילות שזה עניין כל כך גבוה, אז כל עניין אמיתי שמרומז פה זה נכון. אבל זה לא הסיפור עד הסוף. הסיפור עד הסוף יש לו את העוצמה שלו. הוא יכול לשנות לבן אדם את הראש בלי שיפלל שום פירוש. והיו באמת, היו חסידים שהיו כל יום קוראים סיפור. זה היה הבדל גדול מסיפורים מאוד ארוכים, סיפורים מאוד קטעים. והיו אפילו כאלה, היו פה בירושלים, בזמן הבריטים, בזמן הטורקים. היו מעט מאוד, מעט מאוד אנשים בכלל. היה איזה זוג זקנים שכל יום הסוף עברו אותם סיפור, בלי לפרש, רק לקרוא יום אחד בבית של זה, והם זקנים כבר, הייתה שאלה נראית. יום אחד בבית של זה, יום אחד בבית של זה, כל יום היו קוראים סיפור.
והסיפור עצמו הוא עושה משהו. ואפשר לראות את זה, אתם יודעים מה אתם עושים. אבל לקרוא את זה במילים כמו שזה כתוב במקורי, לא ב... יש כל מיני... כל מיני סופרים מודרניים שכתבו, שהעתיקו כביכול, עשו מזה מטעמים, וכבר... כי היוצא זה צריך להיות מכוון לסודו. זה לא מכוון, אז אם זה לא מכוון לסודו, זה כבר אין לו את אותו כוח. יש עוד כמה שורות שצריך ללמוד אותן, וזה אדם כנראה פעם הבאה נקרא לך. יש עוד בקריאה שני עמודים של להראות על הסיפור. שאני אעזור שאנחנו בחיים שלנו נחזיר את הדבר למקום.